נזיר דף למד, מתחילים בעזרת השם במשנה. מסופר במסכת תענית דף ה', רב נחמן ורבי יצחק הסבו בסעודה. פונה רב נחמן אל רבי יצחק ומבקש ממנו, יאמר נא מר איזה דבר תורה לכבוד הסעודה שאנחנו יושבים ואוכלים. באמצע הסעודה רבי יצחק לא רצה להגיד דבר תורה, הוא הזכיר את המאמר שאמר רבי יוחנן, נדבר היום הרבה על רבי יוחנן, אין מסיחים בשעת הסעודה, לא מדברים בזמן שאוכלים. אבל אחרי שהם סיימו לאכול אמר רבי יצחק דבר תורה נוסף בשם רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. אומר לו רב נחמן, יעקב אבינו לא מת? תפתח בבקשה חומש בראשית. בסיום חומש בראשית, שם מתוארים ההספדים שהספידו את יעקב אבינו. איך שקברו את יעקב אבינו בארץ ישראל, בחברון, במערת המכפלה. מה, בחינם הספידו אותו? בחינם קברו אותו? בחינם עשו לו את כל מה שעשו לו? אומר רבי יצחק, אתה אומר טוב, אבל מקרא אני דורש. יש פסוק שאומר אותו הנביא ירמיהו בפרק למד פסוק י', אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אין לך מה לפחד, אל תירא עבדי יעקב ואל תייחת ישראל, כי הנני מושיעך אותך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. יש כאן הקש בין מושיעך, שהקדוש ברוך הוא מושיע את יעקב בעצמו, לזרעך, שהוא מושיע את זרעו. מההקש הזה דורש רבי יצחק, מה זרעו של יעקב אבינו, שזה כל עם ישראל בחיים, אף הוא בעצמו בחיים. שואל הכלי יקר, אבל רבי יצחק לא השב את התשובה על השאלה של רב נחמן. וכי בחינם הספידו את יעקב וקברו אותו אם הוא לא מת, אלא מבאר הכלי יקר בפרשת ויחי. ביור הדבר, כל המניח בן צדיק בעולם הזה כאילו לא מת. הבן על ידי מעשיו הטובים הוא מזכה את אביו, כמו שיש פתגם שאומרים חכמינו זכרונם לברכה, ברא קראי דאבוה, הבן הוא כמו רגליו של אביו. כביכול האבא ממשיך ללכת בעולם הזה על ידי בנו שמזכה אותו במעשיו הטובים. אומר הצדיק רבי דוב קוק מטבריה בספרו כל צופייך פרשת ויצא, שזה הרמז במשנה שלנו, מכיוון שהבן מזכה את אביו, יכול להיות שהבן מגלח על נזירות אביו. אדם קיבל על עצמו נזירות, לא אוכל ענבים, לא שותה יין, לא מסתפר, לא מטמא למתים. בסוף ימי נזירותו הוא מביא שלושה קורבנות, קורבן עולה, קורבן חטאת, קורבן שלמים, ואז הוא מגלח את שערותיו. זה נקרא, הקורבנות האלה נקראים קורבנות תגלחת. נאמר שהיה כאן בן אדם, אבא, שקיבל על עצמו נזירות והפריש מעות כדי לרכוש ולקנות בהם קורבנות נזירות בסיום נזירותו. הוא סתם ולא פירש על איזה, מאיזה מעות הוא יקנה חטאת, מאיזה מעות עולה ומאיזה שלמים. זה מעות סתומים. יש אפשרות שבנו, האיש מגלח על נזירות אביו. הבן ישתמש עם הקורבנות נזירות שלו, זאת אומרת, אם האבא ימות לפני שיספיק לקנות קורבנות מהמעות שהוא הפריש, יהיה מקרה שבו הבן יוכל לקחת את אותם המעות, להשתמש בהם קורבנות נזירות שלו, של הבן. אבל כל זה דווקא נאמר על הבן, על האיש, ולא על הבת, לא על האישה. ואין האישה מגלחת על נזירות אביה. כך נאמר הלכה למשה מסיני. אבל זה לא נאמר בכל אופן, אלא רק במקרה שהבן נדר נזירות אחרי הסתלקותו של אביו לעולם הבא. לכן, כיצד? אם הבן קיבל על עצמו נזירות בחיי אביו, ככה לפי הנוסח של תוספות, מי שהיה הוא ואביו נזירים, דהיינו שהבן קיבל על עצמו נזירות בחיי אביו, אז והפריש אביו מעות סתומים לנזירותו, אבא הפריש מעות בשביל לקנות מהם קורבנות נזיר, ואחר כך האבא מת, ומת האב, אמר רבי יוסי, במקרה הזה המעות הרי אלו ייפלו לנדבה, כל המעות הולכים לקורבנות עולת נדבה, ואין בן זה מגלח על נזירות אביו, כיוון שהוא היה נזיר בחיי אביו, ושניהם היו חייבים להביא קורבנות נזירות, ובמקרה הזה לא נאמרה הלכה למשה מסיני שהבן מגלח על מעות אביו, דיין מביא קורבנות נזירות ממעות שהפריש אביו. ואיזה הוא הנזיר שמגלח על נזירות אביו במקרה הזה? הרי שהיה אביו נזיר והוא הפריש מעות בשביל קורבנות נזירות והיו לו מעות סתומים, מעות שהוא לא פירש איזה סכום יהיה בשביל חטאת, איזה סכום בשביל עולה ואיזה סכום בשביל שלמים, סתם ולא פירש, ולפני שהוא הספיק לקנות קורבנות הוא מת. ואחרי מיטת האב אמר הבן, הוא לא היה נזיר עד עכשיו, והוא אומר, הרי אני נזיר על מנת שאגלח על מאות אבא. על מנת כן, הוא מקבל על עצמו נזירות. במקרה הזה, זהו הנזיר שמגלח על נזירות אביו. הוא יוכל להשתמש עם המעות שאביו הפריש, בשביל הקורבנות של אביו, והוא ישתמש איתם בשביל הבן. הוא בעצמו ישתמש במעות האלה לקנות בהם קורבנות נזירות. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה? מניין המקור לזה שהבן מגלח, דיין מביא קורבנות נזירות ממעות שאביו הפריש לנזירותו של אביו? אמר רבי יוחנן, הלכה למשה מסיני היא בנזיר, שהבן מגלח על נזירות אביו, וזה לא נאמר על הבת, היא לא מגלחת על נזירות אביה. כותב הצדיק רבי דוב קוק בספרו כל צופייך, כותב בהרחבה שם בפרשת ויצא, הוא מביא בזה הרבה רמזים, אבל ננסה לקחת אולי כמה טעימות בקצרה. שים לב כאן לשתי נקודות. קודם כל, הלכה למשה מסיני. ודבר שני, מי אומר את ההלכה למשה מסיני הזאת? מי מביא אותה? מי מגלה אותה? רבי יוחנן. אז דבר ראשון, סיני זה גימטריה 130. סמך זה 60, י' זה 10, ביחד 70, ועוד נ' זה 50, 70 ועוד 50 זה 120, ועוד י' זה עוד 10, 130. סיני. אומר הפסוק בפרשת ויצא, שיעקב אבינו רואה ועיני סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. סולם כתוב בלי ו'. המילה סולם, סמך, למד, מם, זה גם גימטריה 130, כמו הערך של סיני. ראשו מגיע השמיימה. יעקב אבינו כבר נמצא בעולם הבא. אבל מכיוון שהסולם מוצב ארצה, כי הוא השאיר פה את זרעו בעולם הזה, לכן הוא עדיין חי, יעקב אבינו חי, יעקב אבינו לא מת. למה? בגלל זרעו שהוא השאיר כאן בעולם הזה. כמו שנאמר, עוד יוסף חי, ויעקב אבינו אומר ליוסף, הנה הראה לי אלוקים גם את זרעך. אז קודם כל, יש כאן סולם, שעל ידו יעקב אבינו נשאר כביכול בחיים, אפילו שראשו מגיע השמיים, אבל הסולם מוצב ארצה, שיש לו את זרעו שהוא משאיר כאן בעולם הזה, שהם ממשיכים את דרכו ומרבים את זכויותיו כביכול. ומי הם זרעו של יעקב אבינו? זה כמובן כל עם ישראל. אבל במיוחד נאמר עוד יוסף חי, ויעקב אבינו אומר, ואתה הראה לי אלוקים גם את זרעך, זרעו של יוסף. ומי אומר על עצמו, אני מזרעו של יוסף, ענה מזרע די יוסף כעתינה, רבי יוחנן אומר את זה במסכת ברכות דף חף, וגם במסכת בבא מציע, רבי יוחנן אומר על עצמו שהוא מזרעו של יוסף, זאת אומרת הוא זרעו של יעקב אבינו. אותו רבי יוחנן הוא זה שאומר הלכה למשה מסיני בנזיר, סיני זה גימטרי הסולם, ועל יוסף נאמר לקודקוד נזיר רחב, כביכול, המשך, ככה לשון של הכל צופייך, המשך של יעקב בתורת עולים ויורדים, זה יוסף נזיר רחב, כמו שהבן מגלח על נזירות אביו. הדברים פה מתחברים ביחד. רבי יוחנן הוא זה שומר הלכה למשה מסיני, שהבן מגלח על נזירות אביו. ועל זה אנחנו אומרים, יעקב אבינו לא מת. מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, כי הבן הוא ההמשך, ממשיך להביא זכויות לאביו, שנמצא בעולם הבא. אבל אנחנו אומרים שכל מה שנאמר שבן יכול להביא קורבנות נזיר על נזירותו של אביו זה בן, אבל לא בת. שואלת הגמרא, ברור, הרי מהתורה ירושה עוברת לבן. אם יש בן, אז הוא יורש, לא הבת. אז הדין נותן שהוא זה שיוכל להביא קורבנות נזירות מהירושה של אביו, כי הוא היורש. אז פשיטה, מה אלה מאמרה? בשביל מה צריכים בשביל זה הלכה למשה מסיני שרק הבן מביא קורבנות על נזירות אביו ולא הבת? דבן הוא זה שיורש את אביו, ובת מהתורה לא. מתרצת הגמרא, לא צריכה הלכה למשה מסיני שרק בן מגלח על נזירות אביו ולא בת, אלא במקרה דלת לי אלא בת. האבא הזה לא ישיר בן אלא רק בת. מהו דתימה? היינו יכולים לטעות ולומר, יורשין גמירין לה. מהלכה למשה מסיני אנחנו לומדים שכל מי שיורש יכול לגלח על נזירות של מי שאותו הוא יורש. ואם כן, אם אין בן והבת יורשת, היא תוכל לגלח על נזירות אביה, כי הרי היא היורשת. כמה שמלן ההלכה למשה מסיני, שהדין הזה לא תלוי בדיני ירושה, אלא רק הבן, הוא יש לו אפשרות לגלח על נזירות אביו. מסתפקת הגמרא איבעיא להו, האם פליגי רבנן על ידי רבי יוסי? האם חכמים חולקים על רבי יוסי או לא פליגי? ואם תמצא לומר שחכמים פליגי, השאלה היא על מה הם חולקים? על מה שרבי יוסי אמר ברישה, שאם הבן היה נזיר בחיי אביו, הוא לא יכול לגלח על מעות שאביו הפריש להן קורבנות נזירותו, וחכמים באים לעכב ולומר שהוא כן מגלח על מעות שהפריש אביו לקורבנות נזירותו, או שחכמים חולקים על הסיפה, מה שרבי יוסי אמר, שאם הבן לא היה נזיר בחיי אביו, אלא רק אחרי פטירתו הוא כן יכול לגלח על נזירות אביו, ועל זה חכמים חולקים וסוברים שגם אז הוא אינו מגלח, וכלל לא נאמרה הלכה למשה מסיני שהבן מגלח על מעות שהפריש אביו לקורבנות נזירותו. מביאה הגמרת האשמה, ברייתא, כיצד אמרו הלכה למשה מסיני האיש מגלח על נזירות אביו? במקרה הזה, מי שהיה אביו נזיר והפריש אביו מעות לנזירותו בשביל קורבנות נזירותו, והוא לא פירש איזה מעות הוא מפריש לקורבן הזה ואיזה מעות לקורבן הזה ואיזה מעות לקורבן הזה, ואז הוא מת. והבן אחרי הסתלקותו של אביו אמר, הרי אני נזיר על מנת שאגלח על מעות אבא, שהוא הפריש בשביל קורבנות נזיר, זהו הנזיר שמגלח על מעות אביו. אבל מי שהיה הוא ואביו נזירים, דענו שהבן היה נזיר בחיי אביו, הפריש אביו מעות לנזירותו, והוא לא פירש לאיזה קורבן הוא מפריש, כל מעות לאיזה קורבן הם מיועדים, והאב מת, הרי המעות האלו, הבן לא יכול להשתמש בהם, אלא יפלו לנדבה. כי אז לא נאמרה הלכה למשה מסיני, שהבן מגלח על נזירות אביו, דברי רבי יוסי. וכאן באים רבי אליעזר, ורבי מאיר, ורבי יהודה לחלוק, והם אמרו, שבמקרה כזה, שהוא היה נזיר בחיי אביו, גם אז זהו נזיר שמגלח על מאות אביו. רואים שחכמים באים לומר שאפילו אם הבן היה נזיר בחיי אביו, הוא מגלח על מאות אביו. באי רבא. כשיש לו, לאותו נזיר, שני בנים נזירים. מהו? הלכת הגמיר עלה, מה שהלכה למשה מסיני נאמרה, כל דקדים גלח, מי שקיבל נזירות קודם, הוא זה שקודם לגלח במאות שאביו הפריש לנזירותו, או דילמה מצד שני אפשר לומר, ירושה גמירין לה. ההלכה למשה מסיני נאמרה שהבנים זוכים כמו דיני ירושה במאות שאביהם הפריש, ופלגה וכל בן זוכה בחצי ממאות הנזירות, והוא יצטרך להשלים את ההפרש מהכסף שלו. ספק נוסף, באי רבא. כשאבא השאיר שני בנים, אחד הוא בכור והשני הוא לא בכור, הוא נקרא פשוט. הבכור מקבל פי שניים. מהי? אז איך נחלק? האם הלכת הגמירין לה? זה לא כמו ירושה רגילה, אלא זה הלכה למשה מסיני מיוחדת שהבן יכול לגלח על מאות אביו. וילקח לו באי גלוחה לפום מי דשקיל. הבכור לא מקבל יחס של פי שניים במאות הנזירות, כמו שאר הירושה, אלא הוא מקבל כמו אח רגיל, או דילמה שההלכה נאמרה שיש למאות האלה דין ירושה רגילה היא, וכי איך הדשקיל פי שניים, כמו שהבכור מקבל פי שניים בירושה, מחלקים את כל הירושה לשלושה חלקים, שני חלקים מקבל הבכור וחלק אחד מקבל הפשוט. אז כמו שהוא לוקח פי שניים, אחי מגלח, הוא גם מקבל פי שניים ממאות הנזירות של אביו. מבאר את הגמרא את צדדי הספק. ואם תמצא לומר, ירושה היא, גם לפי הצד בספק הקודם, שאמרנו מקודם, שיש שני בנים שאף אחד מהם הוא לא בכור, ולפי הצד שאמרנו שבמאות נזירות יש דין חלוקה כמו שאר ירושה, ובשני אחים שאף אחד לא בחור, מחלקים את מאות הנזירות חצי חצי, לפום לשקל מגלח, כל אחד מגלח על חצי מהמאות, כמו שהוא יורש חצי מהנכסים. עדיין יש ספק האם הבחור מקבל פי שניים, ומשום שבנכסים שהם חולין, הוא דעית לי לבחור פי שניים. תורה אומרת שהבחור מקבל פי שניים בכל אשר ימצא לו, אבל במאות נזירות שמנם של אביו, אלא הם של הקדש, הוא הפריש את המאות האלה לקורבנות. בזה הבחור אולי לא נוטל פי שניים, כי זה לא נקרא בכל אשר ימצא לו, שעל זה הבחור מקבל פי שניים. עוד דילמה מצד שני אפשר לומר, על הצד שהמאות נזירות עוברים בירושה כדין ירושה, כיוון דקני לגילוח, כיוון שהבן קנה את המאות האלה, הוא מקבל בהם זכות לגלח על הקורבנות שאוהבים מהם, לא שנה, אין הבדל בין זכות בנכסים שהם חולין, לבין זכות במאות הקדש, כי הרי בסופו של דבר, הבן זוכה בהם. אז אמנם זה הקדש, אבל בסופו של דבר, הוא קונה את המאות האלה בשביל לגלח בהם, דיינו להביא בהם את הקורבנות של תגלחת נזיר, אז אולי הוא כן יקבל בהם פי שניים, כמו כל ירושה. ספק נוסף, אם אביו היה נזיר עולם, דהיינו שהוא נזיר כל חייו, וכל שנה הוא מגלח ומביא קורבנות נזיר. והבן הוא נזיר רגיל, נזיר סתם ל-30 יום. או מקרה הפוך, שאביו היה נזיר סתם של 30 יום, והבן הוא נזיר עולם. מהי? האם גם אז נאמרה הלכה למשה מסיני שהבן מגלח על מאות נזירות אביו או לא? מצד אחד, כי גמירין הלכתה, כשההלכה למשה מסיני נאמרה שהוא מגלח על מאות אביו, זה אולי בסתם נזירות, ששניהם היו נזירים סתם, ואף אחד מהם הוא לא נזיר עולם. או דילמה, לא שנה, מצד שני אפשר לומר, שנזירות עולם לא שונה מסתם נזירות. וכמו שבנזירות רגילה יש הלכה שהבן מגלח על נזירות אביו, גם בנזירות עולם כך. ואם תמצא לומר, גם אם תאמר שהבן מגלח על נזירות אביו, אפילו אם אחד מהם הוא נזיר עולם, משום דהכה, אידי ואידי נזירות טהרה. גם הבן וגם האבא מגלחים כשהם סיימו את נזירותם בטהרה. אבל עדיין יהיה ספק, באי רבשי, מה יהיה הדין כשהיה אביו נזיר טמא? דהיינו שהאבא היה נזיר, שאסור לו לאכול ענבים, לשתות יין, להסתפר, ואסור לו להתאמה למתים. ואם הוא כן נטמא למתים, אז כל הימים שהוא מנה לנזירותו עד עכשיו נופלים, והוא צריך למנות אותם שוב. ולפני שהוא מתחיל למנות אותם שוב, הוא כמובן צריך להתאר ולהביא קורבן נזיר תמה. עולה, חטאת ואשם נזיר תמה. והוא יפריש מעות לקורבנות האלה. והבן הוא נזיר טהור, והוא רוצה להוסיף על המעות האלה ולהביא מהם את הקורבנות של נזירות טהרה. האם הוא יכול? וכן במקרה הפוך, אם אביו היה נזיר טהור, והוא הפריש את המעות להביא קורבנות נזירות, שהוא מסיים את הנזירות שלו בטהרה, והבן הוא נזיר טמא, והוא רוצה להביא מהמעות האלה קורבנות טומאה. מהי? מה הדין במקרים האלה? האם כיוון שהם שני סוגים של קורבנות של נזירות, לא נאמרה ההלכה הזאת למשה מסיני שהבן מגלח על נזירות אביו, או שאין הבדל, ההלכה נאמרה שהבן יכול להביא כל קורבנות נזירות ממעות שהפריש אביו לשם קורבנות נזירות? תיקו, השאלה הזאת נשארת לעמוד בספק, ואין על זה הכרעה. הדרן הלך פרק רביעי, פרק מי שאמר, ועד כאן דף למד.